התוכנית בקהל חסידים בחסות
חברת גלאס סטיל בע"מ, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית, טלפון 03-960-6090.
נאות ישראל, יזמות ובנייה בישראל ובארצות הברית, טלפון 08-9478-770. אבי מלכה אירועים, שירותי קייטרינג לתקשר בכל הארץ, 052-6977-037. קהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, התוכנית שעוסקת בחסידות. התוכנית היום תהיה שונה ומיוחדת משתי סיבות. סיבה אחת, שמחת, אנחנו נפליק בשמחה ובשירה, ומאוד סיבה שאנחנו מסיימים כאן עונה של כשנה וחצי של התוכנית, והתוכנית יוצאת להפסקה קצרה, אנחנו מקווים כולם. הרצועה, יש שינויים בלוח התוכניות, והרצועה נתפסת על ידי תוכניות אחרות, ואנחנו נחזור אליכם. וכפי שאמרתי, הרבה שמחה, אז בוא נפתח בשיר שמח. אנחנו בתוכנית מאוד שמחה, וכמובן איתנו נמצא כאן, כתמיד, הרב מנחם ברוד. הרב ברוד, ערב טוב.
שלום שלום, ערב טוב, שבאמת יהיה לנו ימים שמחים ופורים שמח.
כן, ואם על שמחה, אנחנו תמיד בוחרים ומקפידים להכניס ניגונים מאוד שמחים. אולי נדבר היום על הכוח הנגינה, על הניגון החסידי, על ההשפעה שלו?
כן, ניגון חסידי הוא אחד הדברים המרכזיים בחסידות. הניגון משמש כלי חשוב בעבודת השם, ממש כמו לימוד תורה, כמו תפילה, כמו כל מרכיב אחר בעבודת השם. דברים נשגבים נאמרו בתורת החסידות על הניגון. יש אפילו דבר מאוד מעניין, שפתגם חסידי ידוע אומר שביום הילולה של צדיק צריך להיכנס אליו ליחידות. ואיך נכנסים אליו ליחידות? על ידי שלושה דברים. על ידי שלומדים מתורתו, על ידי ששרים ניגון שלו, ועל ידי שיושבים בצוותא ומדברים עליו. זאת אומרת, הניגון הוא אחד האמצעים שבאמצעותו אנחנו כביכול, ואולי בעצם לא כביכול, נכנסים אל הצדיק ליחידות. בהרבה חסידויות מקובל שבזמנים מיוחדים שרים ניגון של אדמו"ר, של צדיק, וכשם שאומרים על לימוד תורה, שבזמן שאדם לומד תורה ומצטט את דברים שאמר תנא או המורה או גדול בישראל, אז שיראה כאילו בעל השמוע עומד לפניו, כך כאשר שרים ניגון, כאילו בעל הניגון, ושוב, זה לא כאילו, אלא בעל הניגון נמצא איתנו, אז אנחנו כאן גם כן נשמע ניגונים חסידיים, ושהשם יעזור שכל הצדיקים שהניגונים האלה באים מהם, יהיו איתנו וילוו אותנו.
ונרגיש שאנחנו בהתייחדות איתם. ניגון שמחה. ניגון שמחה. לכבוד הסיפור החסידי כהרגלנו, בבקשה.
אז יש לנו סיפור חסידי על פורים, שגם מלמד אותנו שלפעמים מה שנראה לנו כמעשה משובה, כביכול, יש בהם דברים גדולים. זה סיפור שהראה אצל הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, ותמיד חיכו החסידים לסעודת פורים, הייתה סעודה גדולה והייתה שמחה גדולה, אבל באותה שנה הייתה תחושת מתח וחרדה לקראת פורים. באותה שנה צוררי ישראל הגבירו את השפעתם על השלטון הרוסי, והצאר הרוסי החליט לגזור כמה גזירות שנועדו להצר את צעדיהם של היהודים. כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר, כשהשמועה יצאה, אז העיר שושן נבוכה, בקהילות ישראל הייתה תחושת דאגה גדולה. אבל הרבי מרוז'ין, הוא הורה להגביר את השמחה ביתר שאת וביתר עוז, והוא אמר שצריך לקיים את סעודת הפורים ברוב פאר והדר, והשמחה היא שתבטל את הדינים. טוב, החסידים התחילו לחשוב כל מיני דברים, כל מיני רעיונות מה לעשות, ואז עלה רעיון שרב חייקל, שהוא היה קצב גברתן, הוא יופיע לסעודת הרבי כשהוא מחופש לצאר הרוסי ניקולאי בכבודו ובעצמו. הגיע פורים, בית המדרש היה מלא מפה אל פה, ופתאום נפתח את הדלת, דממה, ונכנס הצאר, הצאר ניקולאי, הרב חייקל שלנו, הקצב, הוא היה לבוש, בלבוש מלכות, מאותר באותות הצטיינות, הוא כבר היה בגילופין, עד אלו ידע, הציבור פרץ בצחוק רם, אבל הרבי היה רציני, והוא התבונן בצאר במבט חודר. הוא ככה עבר בין האנשים, דוחף אותם, צאר, כשהוא הגיע לרבי, הרבי קם ממקומו והזמין את הצער לשבת לצידו בראש השולחן. טוב, החסיד המחופש התיישב ליד הרבי, מביט בנוכחים במבטי התנשאות, כפי שראוי לצער הגדול של רוסיה. ואז הרבי פתאום ביקש לעצור את השירה, ופנה בדברי תחנונים אל הצער. אדוננו רב החסד, הרי אתה יודע שעם ישראל סובל ומתענה כל כך, ועכשיו שמענו שאתה עומד לגזור גזירות שיצרו עוד יותר את צעדינו. אנא, בבקשה, הרי יש לך לב רחום וחנון, תבטל את הגזירות הרעות. בקהל עבר רחש, זו הפעם הראשונה שהרבי בכבודו בעצמו נוטל חלק בהצגה, במעשה, נאמר, ההומור של פורים. אבל על פניו של הרבי לא היה אפילו צל של חיוך. הוא הביט בצער במבט רציני, מבט מתחנן. הצער ירהה רגע ואמר כך, שתיים מהגזרות אני מוכן לבטל, כפי שביקשתם, אבל את הגזרה השלישית לא אבטל. עצב עלה על פני הרבי. והוא המשיך, אני מתחנן לפניך. הוא פנה שוב אל הצער, אנא, תבטל גם את הגזרה הזאת שהיא מאוד מכבידה עלינו. אנא, חזור בך, אני מתחנן. אבל הצער שלנו, רב חייקל, החליט לשחק את ההצגה עד הסוף. הוא היה מרוצה מהרעיון שהרבי עצמו משתף פעולה. אז הוא הזדקף והודיע בכל תקיף, לא ולא, את הגזרה הזאת אין להשיב. הרבי הוסיף להתחנן, לבקש, והצער בשלו, לא ולא. כל תחנוניו של הרבי לא הועילו. כל הנוכחים צפו באירוע משועשעים, מעולם הם לא ראו את רבם משחק בהצגה בצורה כל כך מושלמת. ופתאום הרבי קם ממקומו, פניו חיוורים בשתי עיניו בוערות. הוא הפנה אצבע אל הצער המחופש ואמר, לך מכאן, רשע מרושע שכמוך, הסתלק ושלא הוסיף עוד לראות את פניך. לא היה ברור מה קורה כאן, אבל פתאום מתברר שזאת לא הצגה. הרבי רציני בדבריו. הצער, במרכאות המבוהל, מהר לעזוב את האולם, נבוך ומבולבל. רבי ישראל מרוז'ין ישב מכונס בתוך עצמו בשעה שהחסידים ממתינים למוצא פיו, ולבסוף הוא נאנח ואמר, איי, 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 אילו השוטה הזה היה מסכים לבקשתי ומבטל גם את הגזירה השלישית, היא הייתה מתבטלת. אבל מעשה שטן הצליח. רב חייקל הקצב הובל לביתו שיקור כלות. כשהתעורר למחרת הוא לא זכר דבר וחצי דבר שהתרחש בינו לבין הרבי. הוא לא היה מסוגל להאמין שהרבי התחנה לפניו לבטל את הגזירה, והוא סרב בגסות להיענות לבקשתו. לא עברו ימים רבים והתברר ששתי הגזירות הראשונות אכן התבטלו, אבל הגזירה השלישית נחתמה והוכרזה. ואז הבינו החסידים מה פשר המשחק במרכאות של רבי ישראל מרוז'ין ביום פורים.
כמה עמוק, כמה נפלא. בכל זאת, הרב בוד, ליהודים הייתה אורה ושמחה. בואו נשמע.
hit in my soul wire 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 this is for lie hit in my soul wire
תוכנית בקהל חסידים בחסות חברת כל שער, החברה המובילה בציוד הגברה ומסכים לאירועים. טלפון 03-960-6666. צ'יפר קול, מוצרי מזון למהדרין מארצות הברית ומהארץ. כנפי נשרים 31 ירושלים, טלפון 02-651-3162. חברת גלס סטיל בעם, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית. טלפון 03-960-6090.
חזרנו אליכם לאחר פרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד, הרב ברוד, הניגון החסידי, מה יש בחסידות שלקחו את הניגון והעלו אותו לדבר כזה גבוה, לרמות כל כך גבוהות שהן חשובות אפילו במחשבה ובאמונה?
למעשה, כשם שהדיבור זה סוג של שפה שבאמצעותה אפשר ללמוד, אפשר להתפלל, הניגון הוא שפה. הניגון הוא השפה של הלב. ועל ידי הניגון אנחנו בעצם מדברים. ואנחנו מבטאים דברים שלפעמים עמוקים יותר מאשר מילים.
שאנחנו לא יכולים
לבטא. שאנחנו לא יכולים לבטא במילים. ולכן יש הבחנה בחסידות בין ניגונים שיש עליהם מילים לניגונים שאין עליהם מילים. הניגונים בלי מילים הם נחשבים ניגונים נעלים יותר. כי הם מבטאים דברים שהמילים מגבילות. יש פתגם חסידי שאומר, לכל מנעול יש מפתח משלו, אבל יש בעל המלאכה, המנעולן, יש לו מפתח מאסטר. מפתח מיוחד שפותח את כל המנעולים.
והניגון?
וזה הניגון.
זה הניגון. שפותח, את הלבבות.
שפותח את כל, גם את הלבבות כאן וגם את המנעולים למעלה. האדמור הרייץ, האדמור השישי של לובביץ', אמר, הוא חילק את הניגונים לשלוש דרגות. הוא אמר ככה, יש ניגון מכוון. שזה ניגון שאדמור צדיק חיבר אותו, והוא מכוון לעניינים שקיימים בעולמות העליונים. אחר כך יש ניגון שיש בו תוכן. זה ניגון שחיבר, ילחין, חסיד, תוך כדי תפילה, עבודת השם, והניגון הזה מבטא את תחושותיו בזמן עבודת השם. ויש סוג שלישי של ניגון שנקרא ניגון שוטה. ניגון, צלילים, ניגון שלא אומר שום דבר ולא מבטא כלום. והכלל החסידי הוא שניגון שוטה עדיף לא לשיר. אם כבר ניגון, אז או ניגון מכוון, או ניגון בעל תוכן, שאלה בדרך כלל הם הניגונים החסידיים. דבר מעניין שאפשר להבחין, גם כשאתה שומע ניגון, אדם שיש לו קצת הבנה במוזיקה ובאופיין של החסידויות, כשהוא שומע ניגון חסידי, אפילו שהוא לא שמע אותו מעולם, הוא יכול לחוש, זה ניגון של גור, זה ניגון של חבד, זה ניגון של צאנז, זה ניגון של, 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 של ברסלב.
זאת אומרת שהמהות נכנסת בניגון.
אפשר לחוש את אופייה של החסידות באופיים של הניגונים. ומישהו בעל חוש בנגינה, אכן חש את זה, כי הניגון, כפי שאמרנו, הוא אמור לבטא את התוכן הפנימי של אותה חסידות, אותם אנשים שהם היו חלק מאותה חסידות, והם חיברו את הניגונים. יש עוד פתגם שניגון חסידי צריך לשיר כמו שהוא, בלי סלסולים חזניים. אתה יודע, לפעמים יש את הרצון לייפות. ניגון חסידי לא צריך לייפות, להשאיר אותו כמו שהוא, כפי שהחסידים בדורות הקודמים חיברו אותו והלחינו אותו, כפי שהוא יצא מליבם.
הוא מבטא אמת.
בדיוק כך, בגלל שהוא מבטא אמת, בגלל שהוא דבר אותנטי, הוא צריך להישאר אותנטי. אז היום אנחנו רואים, בעולם הנגינה של ימינו, רואים ממש את שני הדברים. מצד אחד יש נטייה לקרוא לכל מיני סגנונות מוזיקליים, שלאו דווקא הם חסידים, לקרוא להם שיר חסידי או מוזיקה חסידית, ומצד שני, יש דווקא היום חזרה לאותנטיות.
יש געגוע חזק
יש,
מאוד.
יש לא רק געגוע, אלא גם יש היום, אפילו יש ניגונים שמולחנים היום, והם ניגונים חסידיים באמת אמיתיים, מסוג הניגונים שהיו פעם, כי באמת, הציבור כבר מרגיש, הוא כבר יודע להבדיל בין אמת, בין ניגון שיש בו תוכן, לבין כל מיני צלילים אחרים. אז השם באמת יעזור שאנחנו ניקח את הכוח של הניגונים החסידיים, ובאמצעותם נפתח את ליבותינו, ונעלה את עבודתנו לעולמות העליונים.
אמן, אמן. אנחנו יכולים להעיד על עצמנו שהשתדלנו להכניס מוזיקה חסידית אמיתית.
בדרך כלל.
וכרגלנו אנחנו עוברים לרב אהרון כהנא, מעיתון בקהילה, שנשמע מפיו על אחד מגדולי החסידות, רב אהרון, ערב טוב.
ערב טוב.
על מי נשמע הפעם?
אנחנו נדבר היום על הרב הקדוש רבי יצחק אייזיק מקלב, שיום הסתלקותו חל בזיין באדר. על תולדותיו של רבי יצחק אייזיק מקלב מספר סיפור מעניין. היה זה כשהבעל שם טוב הקדוש חזר מהנסיעה שהוא תכנן לארצנו כפל ארץ ישראל, נסיעה שכידוע לא עלתה בידו, והוא עבר בחזרה דרך מדינת הונגריה. שם, באחד הערים בהונגריה, הוא התאכסן בבית של אדם חשוב בשם מוישה יחזקאל, קרא לו, שהיה ידוע ומפורסם בהכנסת האורחים הגדולה שלו, והוא קירב אותו מאוד, ובטרם הבעל שם טוב המשיך במסעו, אז הוא הביע להם תודה וברכה, והוא שאל אותם מה הם רוצים. אז הם אמרו לו, אנחנו חסוכי בנים רחמנא ליצלן, ואנחנו מבקשים שיהיה לנו זרע של קיימא. אז הבעל שם טוב אמר להם, אם אתם מסכימים לאבד את רכושכם, אז בעזרת השם תיוושעו בזרע של קיימא. הם באמת הסכימו, ואז הוא הוסיף, אמר להם שיוולד להם בן שיעיר את כל העולם כולו. כך היה, ובשנת תקי"א נפקדו רבי מוישה יחזקאל ואשתו בבן זכר שנקרא יצחק אייזיק. אבל זמן קצר לאחר שהילד נולד, האב שלו נפטר, שבינתיים גם נפח עליו הגלגל והוא התרושש, וכשגדל הילד הוא עזר לאמו בפרנסת הבית על ידי שהוא עבד כרועה צאן. מאוחר יותר הגיע לעיירה, לכפר שבו הוא התגורר, הרב הקדוש רבי פסורס, שהכיר בגודל נשמתו, הוא נסע לאותו כפר ושילם לאמו האלמנה כדי שהיא תיתן לו את הנער כדי שיוכל לגדל אותו. רב לייבסטורס לקח אותו והביא אותו לרב הקדוש רב שמלקה מניקלשבורג, ושם הוא התפרסם וגדל. עכשיו, בשנת תפקוף ממלף, הוא שעה זמן מה בעיר קלוב. שם הוא התאכסן בבית של יהודי שקראו לו הרב רבי יעקב פיש, זצ"ל, שהוא זקנו של קדושת האדמו"ר מתושלידה. ובאותה תקופה עדיין היה אדמו"ר מקלוב נחבא אל הכלים, אבל רבי יעקב ראה לו דברים גדולים. הוא שעה שם בקלוב 11 שבועות, וכשהוא רצה לנסוע משם, אז רבי יעקב ביקש ממנו שישאר, ואנשי העיר יקבלו אותו כרב. אז רבי צורכה את זה כסירב, והוא לא רמה, אני רוצה לנסוע. אז רבי יעקב אומר לו, אם כך, אני תובע ממך שתשלם לי בעד האשל שקיבלת ממני במשך 11 שבועות. כך הוא הפציר בו רבות עד שהוא הסכים וקיבל על עצמו את רבנות העיר קלו, ומאז היא נעשתה לצלת תלפיות ונודעה ברבים. אחד הדברים הידועים זה שרבי צורכה את זה מקלו, הלחין שירים רבים, השיר המוכר והידוע ממנו זה השיר שנקרא סולו קוקו, שכביכול קוראי התרנגול, שיר מאוד מאוד חשוב, שמסופר אפילו שהרב הקדוש בעל דברי חיים מצאנז אמר ששירי וניגוני הרב מקלוב הם קודש קודשים, והוא גם אפילו למד, סיגל בעצמו כדי שיגיד את האות רש במתא הונגרי, כדי שיוכל לזמר את אותו שיר חשוב סולו קוקו ללא שינויים. ועל מאיפה הוא קיבל את הקול, את הקול היפה שלו, על זה גם מסופר סיפור מעניין, שפעם רבי צורכה איזק שמע איזשהו חזן ששר בקול ערב ונעים, ואז נענה רבי צורכה איזק ואמר, ריבונו של עולם, אם יהיה לי קול ערב כל כך, אוכל לעבוד אותך ואף לקרב אחרים תחת כנפי שכנתך. ומיד אותו חזן הפסיק לשיר, כי הקול הערב שלו נלקח ממנו, וניתן במקום זאת לרב הקדוש, הרב הקדוש מקלוב. מספרים שהוא פעם הוא ישב עם החבורה שלו, הרב הקדוש מקלוב, התלמידים, ואמר להם, אם הייתי נותן הנחה אחת באמת, כבר היינו זוכים לגאולה. התלמידים לא שאלו מה פירוש, רק רמזו לו, נו, אז מה הבעיה, כאילו, למה הרבי לא מתענח? אז הרבי נענה ואמר להם, מה לעשות שאני לא יכול להתענח? והרב הקדוש מבובוב, זכר צדיק לברכה, אמר שרואים את זה את מעלתו של האדמו"ר מקלוב, שהוא היה כל כך גדול בקבלת הייסורים, ידוע שהוא היה חולה כל חייו במחלה קשה בעור בשרו, היה מדוכא בייסורים, עד כדי כך שלא יכל אפילו ללבוש רק כתונת דקה ממשי, ועם כל זאת הוא התנצל שהוא לא יודע מה זאת הנחה. כאמור, ביום זין אדר, יום פטירת משה רבינו, בשנת תסקוף פי א' הסתלק הרב הקדוש רבי צורכה איזק, והוא ציווה לחרות על המצבה שלו את הלשון, את הלשון הזו. היה יכול ללמוד על הדף, והיה ערך יהודי, כלומר יהודי ירא שמיים. הסיפור, למה הוא ציווה לחרות על המצבה שהוא היה יהודי, ערך יהודי, היה בגלל שכשהוא התאכסן בבית אותו רבי יעקב, שהזכרנו שהיה זה שהפציר בו לקבל את רבנות קלוב, אז פעם רבי יעקב ביקש מהרבי צורכה איזק, כי הוא רוצה לזכות לראות את אליהו הנביא. אז רבי צורכה איזק הבטיח לו, פעם אנחנו ביחד, בא לי כתם איזשהו נוכרי שרחב על הסוס ודיבר עם רבי צורכה איזק. בסוף אמר לו בלשון הונגרית, בראבר יהוד, כלומר בעצם יהודי, יהודי שמיים. אז הרב הקדוש רבי יעקב, אמר לרבי יעקב, נו, ראית את אליהו הנביא. ובגלל שהוא שמע את המילה הזו מפי, מפי רבי, מפי אליהו הנביא, אז הוא ציווה לחרות, הוא ציווה לחרות על המצבה את את המילה הזו אל החיד. הרב הקדוש מצאנז היה מוסיף שגם אחרי פטירת הרב הקדוש מקלוב, עדיין שורה הקדושה בעיר קלוב. עד כדי כך שהוא השתוקק, הרב הקדוש מצאנז השתוקק להיות שם רב בעיר קלוב, אבל לא, בסוף הוא לא הצליח. ידוע שבמדינת הונגריה, היום ההילולה של זין אדר היה כל כך גדול כמו ההילולה של הרב הקדוש רבי אלימלך מנז'נסק בכל פולין, כשמכל קצוות המדינה באו לפקוד את הציון, וכל צדיקי ומורי הדור היו מגיעים לשם ביום ההילולה.
תודה רבה לך רב ארנו מתון בקהילה על הפינה הנפלאה של היום ועל הפינות ששמענו מפיך במשך כל השנה על גדולי החסידות.
וזה באמת המקום להודות לך רב ארון על כל ה... עבודה שעשית כאן איתנו, והשכלת את כולנו. תודה רבה.
תודה רבה, וערב טוב לכל המאזינים.
שוי שנגס יעקב צו אלו וסו מייכו בירוי סום יחד חיילס מורדכוי שוי שנגס יעקב צו אלו וסו מייכו בירוי סום יחד חיילס מורדכוי שיהיו וסום וייסו לו נצח וסיק וסום וסיק וסום מחל דויר גודוי שיהיו וסום וייסו לו נצח וסיק וסום וסיק וסום מחל דויר גודוי koi dei khu no yai mo ishi ve no yi go mi lu nei tsa lu nei tsa kol 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 la khoi si ma choi shan na sia koi so hallo was so mai khu bi ro so ya kha khai le so na go choi shan na sia koi so hallo was so mai khu bi ro so ya kha khai le so na go dis hi yu so
התוכנית בקהל חסידים בחסות צ'יפר קול, מוצרי מזון למהדרין מארצות הברית ומהארץ. כנפי נשרים 31 ירושלים, טלפון 02-651-3162. חברת גלס סטיל בעם, תכנון וביצוע פרויקטים במתכת ובזכוכית, טלפון 03-960-6090. אבי מלכה אירועים, שירותי קייטרינג גלת כשר בכל הארץ, 052-6977-037.
חזרנו לכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, הגענו לחמישה דברים שלא ידעתם על, ומה הפעם?
הפעם, כיוון שאנחנו חותמים עונה, אז נעשה חמישה דברים שלא ידעתם על חצרות החסידים, ונביא דברים שתפסו את ליבנו במהלך השנה וחצי ששידרנו כאן. אז הנה דבר שנחרד בליבי על חסידות בויאן. האדמו"ר מבויאן מקפיד במיוחד על הנהגה של דרך ארץ. בטיש הראשון שערך, מיד כשהוא קיבל את האדמו"רות, זה היה בט"ו בשבט, אחרי שהוא טעם מהפירות שהוגשו לשולחן, החסידים התנפלו כדי לחטוף מהשיריים של הרבי. הרבי משך מיד בחזרה את צלחת הפירות ואמר, בשבוע הבא הרי נקרא את פרשת יתרו שבה מסופר על קבלת התורה, ודרך ארץ קדמה לתורה. מאז, משמעת ודרך ארץ למופת שולטים בשולחנו של האדמו"ר.
כן, אני התרגשתי מאוד והתפעלתי במיוחד מסיפורו של האדמו"ר מסדיגורה, שכידוע טיטה את רחובות תל אביב. זה היה אדמו"ר רבי אברהם יעקב, ששימש אדמו"ר מסדיגורה בווינה, ואחרי איחוד אוסטריה וגרמניה נלקח לעבודות כפייה, ואולץ עם המוני יהודים לטטא את רחובות וינה. הוא נדר אז נדר שאם הקדוש ברוך הוא יעזור לו להגיע לארץ ישראל, יטטא את רחובות הארץ, ואכן, הוא הצליח לעלות לארץ לפני השואה, והתגורר ברחוב נחמני בתל אביב, ומי שגר שם במקומות האלה ראה את זה מדי יום, בשעה 5 לפנות בוקר היה יוצא החוצה ומטטא את הרחוב.
עוד דבר מעניין, סיפרנו כאן על חסידי קרלין, שהם ידועים במנהג להתפלל בקול רם ובצעקה. הרעיון שמאחורי הצעקה הוא שכל מעורר הכוונה כדי להפעיל את המידות משתמשים בפעולות חיצוניות. השיטה הזאת היא יסוד מרכזי בדרכה של קרלין, ולמשל, יש מנהג שאחרי הסעודה השלישית בשבת, נותנים החסידים דחיפה קלה, איש בכתף של רעהו, כדי לא לשקוע בעצבות בשעה שהנשמה יתרה עוזבת.
כן, וגם הגענו לעניין הלבוש, סיפרנו כאן על הלבוש האופייני לחסידי סקוואר, המגפיים שהם נועלים גם בקיץ. אבל למדנו עוד דבר מעניין, שהם מקפידים לא לעשות קשר בגרטל, אלא מסובבים את הקצוות של הגרטל בתוך עצמו, בלי הקשר. והסיבה לזה היא אמרה של השר שלום מבלז שהתבטא, ראיתי בשמיים את שרו של יעקב ואת שרו של עשיו, שניהם היו דומים אחד לשני בכל הלבושים. רק בדבר אחד היה הבדל, לשרו של עשיו היה קשר בגרטל, ואילו לשרו של יעקב לא היה קשר בגרטל.
כן, אז אנחנו לא ממש מבינים את הדברים, אבל ככה זה. ולסיום, סיפור חביב ששידרנו על האדמו"ר מיטוש, שהוא מנהל את חצרו בקנדה, הוא ידוע בפזרנותו לצדקה, ומסופר עליו שכאשר הוא הצליח לקבץ סביבו קבוצת חסידים שזכרו אותו מהונגריה, החסידים גייסו סכום כסף של $4,000, שהיה אז הרבה כסף, והלכו לקנות מגרש שעליו תכננו לבנות בית מדרש. הם כבר סיכמו עם המוכר שיפגשו אחר הצהריים ויעשו את העסקה, ובינתיים נתנו את הכסף למשמרת, לאדמור. אבל כשהגיע הזמן להיפגש עם המוכר, התברר שכבר לא נשארה פרוטה מהכסף, כי האדמור הספיק לחלק את $4,000 לצורכי צדקה.
אלה היו חמישה דברים מיוחדים שלא ידעתם על חצרות החסידים, ועכשיו מי שיקשיב לנו ואין מי שלא יזין לנו, חושב שיודע כבר הכל.
כן, אז יש עוד הרבה דברים, ובעזרת השם כשנחזור נוכל לחדש את הפינה. וזה הזמן לעבור לשיעור התניה, שאותו נשמע מפי הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לרב מנחם ברוד ולרב חיים פלם, והאזנה הריבה לקהל החסידים של התוכנית. בפעם הקודמת למדנו בפרק חב"ב שאף שכל התופעות ביקום הם מדבר הוויה וממילא הם נובעים מרצונו, אבל יש להבחין בין פנימיות רצונו, החפץ, שזה תכלית הבריאה, ובין חיצוניות רצונו, שזה כל מה שעשוי להיות אמצעי ישיר לקיום תורה ומצוות, ובין הדרגה השלישית, רצון כפוי, שאין לו קשר ישיר אל החפץ. וזה נקרא בחינת אחוריים. ובלשון אדמור הזקן, שלסית רחה אינו משפיע לה הקדוש ברוך הוא חיות מפנימיות הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בחס ושלום, כי אם כמי שזורק אחר כתפיו לסונאו שלא ברצונו, זה רק כדי להעניש את הרשעים ולתן שכר טוב לצדיקים. והמושג הזה נקרא בחינת אחוריים של רצון העליון ברוך הוא. ממשיך אדמור הזקן ואומר, והנה רצון העליון בבחינת פנים הוא מקור החיים המחיה את כל העולמות. כלומר, פנימיות הכוונה שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, היא הסיבה המניעה את כל יצורי היקום כולו. כשם שהרעיון המרכזי של הספר הוא העומד מאחורי כל הכתוב בספר. אבל, ממשיך המחבר, לפי שאינו שורה כלל על הסתרה אחרא, החפץ לא מאיר בה. וגם בחינת אחוריים של רצון העליון, אינו מלובש בתוכה ממש, כמו שהוא מלובש נגיד בקליפת נוגה שמשמשת אמצעי לחפץ. אלא מה? מקיף עליה מלמעלה. זאת אומרת, בשייכות עקיפה שכמוה כמו אילוץ, לכך היא מקום המיטה והתומעה שמשמרנו. כי מעט מזער חיות שיונקת ומקבלת לתוכה, מבחינת אחוריים דקדושה שלמעלה, ובבחינת גלות ממש בתוכה, בסוד גלות השכינה. כמו הדוגמה שהבאנו בפעם הקודמת של שליחי המוסד, שהכילו את אייכמן מתוך סלידה מוחלטת. הכל למען המטרה. ולכן נקרא בשם אלוהים אחרים. זאת אומרת, בקטע שלמדנו בשבוע שעבר, פירש הרבי את המושג אלוהים אחרים באופן של אחוריים של שם אלוקים, לרמז על השייכות העקיפה של הרצון של אחוריים לאלוקים. אבל עכשיו הוא מפרש את זה מהיבט שני, שזה מלשון אלילות. ממשיך ואומר, למה זה נקרא אלוהים אחרים? שהיא עבודה זרה, ממש, וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה? כי מאחר שאור וחיות דקדושה הוא בבחינת גלות בתוכה, אינה בתהילה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא. אדרבה, מקביה עצמה כנשר לומר, אני ואפסי עוד. וכמאמר, כמו שפרו היה אומר, יאור לי ואני עשיתיני. לכן אמרו רזל שגסות הרוח שקולה כעבודה זרה ממש. מה מסביר פה הרבי? אחדותו של הקדוש ברוך הוא פירושה שכל היקום עד לפרטי פרטיו מתפקד בהתאם לחפץ. זה מה שהופך את ריבוי הנבראים לאחדות אחת עם הבורא ורצונו. עצם תופעת המרידה שמעברה מהווה הפרה של אותה אחדות, ויצירת מצב של אני ואפסי עוד, שזהו בעצם הרעיון של עבודה זרה. הרי שהאדם החוטא לא רק שאיננו בטל, אלא הוא מנגד לרצון העליון, הרי הוא גרוע יותר מהסתרה אחרי עצמה. היא נבראה כך. הוא בחר בבחירתו החופשית להיות דבוק באחוריים ובמנותק לגמרי מהחפץ. כדי להמחיש את זה, נשלב פה משל של בעל התניה באחד מכתביו. אומר, משל לסעודה שעשה המלך לכל שרי המלך הפרטמים. אשר כבוד גדול הוא להיות מוזמן לשולחן המלך. אף אם המנה המוגשת לשר היא מעט הכמות, אבל היא מוגשת בכבוד, בצלחת מהודרת. בגמר סעודת השרים, מועברים השיריים שלהם אל המטבח. שם נהנים המלצרים מערמות של שיירי הסעודה בכמויות גדולות. מה קורה כשמסיימים המלצרים לחרסם את שיירי השרים? משליחים את העצמות והקליפות למחולת האשפה שבחצר. שם מצטברים כמויות ענק של מזון לשעבר. מהם נהנים הכלבים, החתולים. בואו נראה עכשיו. כמויות השפע עומדות ביחס הפוך להשקעתו של האוכל ולתרומתו. שהרי השר שנושא בנטל אחריות שלטונית יום וליל, מקבל בסך הכל מנה צנועה. המלצר שעבודתו פשוטה ועובד רק 8 שעות, מקבל ערימות מזון בחפליים, ואילו החתולים והכלבים שאינם תורמים מאומה, הם מקבלים כמויות ענק, הייתכן? אלא, שאם נסתכל בסולם האיכות, אז נבין שלמרות הנפח העצום של סעודת הכלבים, מה שמזכיר את דרך השעים צלחה, אבל לא בצלחת. באיכות, רחוקים מאוד משולחן המלך. עכשיו בוא נעשה חשבון. מה נאמר אם יחשוב שר בליבו, מה בצע כי נעבוד את מלכינו, ולבסוף נקבל מנה קומץ ומצמת? הבה אלך לי אל מחולת ההשפעה, שם אוכל ליהנות משפע עצום, ללא שום מאמץ מצידי. דבר כזה יהיה לא רק שטות נוראה, אלא זה מהווה בגידה בעצם כבוד המלך, שהוא מעדיף את ריבוי השפע על חשבון ניתוק מהמלך. והנמשל, כשיהודי מקיים תורה ומצוות, הרי הוא קשור לפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא סמוך על שולחן המלך. אפילו אם הוא עוסק בצרכיו הקיומיים, שאינם החפץ, אבל עדיין הוא קשור לשירות המלך, כמלצר על כל פנים. שהרי הגשמיות הזו היא אמצעי שבזכותה נוכל לקיים תורה ומצוות, אז עדיין יש לו קשר. אבל מי שברצונו רק להנות מהשפע האשפתי של היקום, ללא שום מחויבות למלך, למרות שהוא בן המלך, והוא מעדיף להיות כמו חתול, זוהי פגיעה במלך עצמו. הוא מוציא את עצמו ממעגל האחדות שמניע את כל היקום. הוא מעדיף להיות גוש עצמאי מנותק, אוטונומי. זו ממש תפיסת עבודה זרה. וכך מסכם בעל התניא בלשונו. כי עיקר ושורש עבודה זרה הוא מה שנחשב לדבר בפני עצמו, נפרד מקדושתו של מקום. ולא כפירה בהשם לגמרי. עבודה זרה הם לא אתאיסטים, הם מאמינים באלוקים, אלוקים של האלוקים. אלא שגם הם מחשיבים עצמם ליש ודבר בפני עצמו, ובזה הם מפרידים את עצמם מקדושתו של מקום. הם לא בטלים אליו. הקדושה שורה רק על מה שבטל אצלו. כלומר, מה הסביר פה הרבי? עבודה זרה בתפיסה ההלכתית איננה רק במי שהולך לכנסייה, או מצטרף לאמונה בדת אחרת. מה שקרוי משומד. אבל בעל התניא מדבר על עיקר ושורש עבודה זרה. הרעיון הפילוסופי שלה, הגרעין שלה, זה האמונה שקיימת ישות עצמאית נוספת, שאיננה כפופה למטרה האחדותית שמקיפה את היקום כולו. פילוסופיה כזאת זה כמוה כמי שמפריד מילה או משפט מהספר, ומשתמש בו בניגוד לרעיון המרכזי של הסופר. אין לך פגיעה גדולה מזו? מה אם כן המסקנה של פרק זה? אין צורך בתפורה כנסייתית וגלימת כמרים כדי להיקרא עבודה זרה. אפשר להיות אדם חרדי, לשבת בבית הכנסת אורתודוקסי, אבל אם הוא מדבר באמצע חזרת השץ, הוא מצפצף על פקודת המלך בשולחן ערוך, הרי זו אטמוספירה של עבודה זרה. מי שתופס נקודה זו, יתחלחל מלעבור כל עבירה, אפילו שנחשבת קלה, בגלל שהיא גורמת לו לפחד הניתוק של נשמתו מאביה שבשמיים. כל שאלה של תודעה.
תודה רבה לך, הרב סופר, על השיעור בספר התניא, ועל כל השיעורים שהעברת כאן, ושכל המאזינים נהנו מהם במשך השנה וחצי ששידרנו.
הרב ברוד, הוורט החסידי.
כן, אנחנו כרגיל מסיימים בוורט חסידי, אז וורט שקשור לפורים. פעם אחת לפני פורים, הצדיק בעל אוהב ישראל מאפתא ביקש להביא לפניו מטבעות זהב. הוא לקח את המטבעות והשתעשע בהם שעה ארוכה. בני ביתו תמרו על הדבר הזה, שהרי מכירו אותו כאדם ששונא כסף, והוא לא רוצה בכלל לראות צורת מטבע לנגד עיניו. שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? אז אמר להם כך, בפורים מצווה לתת מתנות לאביונים. אבל אני, אם אני אתן כסף לאביונים, זאת לא תהיה מצווה עם כל הלב, כי הכסף לא נחשב בעיניי לכלום. לכן ביקשתי להביא לפני מטבעות זהב, כדי לחבב קצת את המעות בעיניי, ואז כשאני אתן מהכסף לעניים, אני אוכל לקיים את המצווה כראוי.
עבור את החסידי, הרב ברוד, היה לי מאלף ומענה מאוד לשמוע מפיך על החסידויות, על העומק שבחסידות, על היופי שבחסידות. למדתי ממך דבר מאוד חשוב, שבוורט חסידי יש הרבה רצינות והרבה עומק.
אני מקווה שכל המאזינים נהנו, וגם אני נהניתי, ובעזרת השם נשמח כולנו להמשיך הלאה, כאשר לוח השידורים ישובץ כהלכה ומחדש.
בעזרת השם. אנחנו נודה למוטי קופר, הטכנאי שהיה איתנו כל התקופה, ועזר לנו הרבה מאוד, לטכנאי ובאופן ליוסי אייזנטל, ולכם המאזינים שהייתם איתנו.
ושיהיה לכולנו פורים שמח באמת.
אמן ואמן.